וחזרנו לאורחת האחרונה שלנו, כיף לנו לארח אותך, לעורכת דין רונה זינמן, מגשרת ויועצת זוגית ומשפחתית.
שלום, ערב טוב.
אהלן רונה. אז הרבה פעמים אנחנו מדברות, אני ואת, על כל מיני סוגיות מתוך חדר הגישור ומחליפות חוויות, ורציתי לטובת המאזינים אולי סוגיה ש... אנחנו יודעות שגם עולה הרבה, והיא גם משמעותית להרבה זוגות, שבואי נדרגע, ניתן הצצה של איך את עושה את הקסם הזה של, או איזה אלטרנטיבות יש להם. ספרי לנו קצת על הסוגיה של בחירת מקום מגורים, מה שנקרא מרכז חיים.
קודם כל, זה החלטה על מקום מגורים. כשנכנס זוג לחדר הגישור, אחת השאלות הראשונות שעולות לדיון, זה איפה אנחנו, כאילו עכשיו אנחנו מפרידים לשני בתים, איפה כל אחד יגור, מה יהיה המרחק בין הבתים, איך הילדים יסתדרו עם המעברים בין הבתים, והשאלה הזאת היא קריטית להמשך התהליך, כי יכולות להיגזר ממנה כל מיני השלכות על היבטים כלכליים, מזונות, זמני שהייה, זאת אומרת, קודם כל זמני שהייה, האם יעברו יום, לילה פה, לילה פה, מה יהיה התדירות של המעברים, האם יהיו רצפים, ומה תהיה חלוקת זמני השהייה בין ההורים, האם זה יהיה חלוקה שוויונית, או אולי פחות, זה נגזר ישירות מהמרחק בין הבתים של ההורים, כי בסוף הילדים צריכים להגיע למסגרות החינוך, ומסגרות החינוך יש להם מקום קבוע.
הקטע שזה באמת סוגיה ש... ליבי יוצא לסיטואציה הזאת, כי לצורך העניין יש זוג נגיד, שהתחתנו והחליטו להיפרד שהילדים יחסית צעירים, שזה שלב שעוד אפשר להעביר את הילדים, הם עוד לא, אף אחד, הם לא בגיל בר מצווה. סתם, דוגמה, אני חושבת, זה, המגדר הוא לשם דוגמה בלבד, אבל נגיד היא רוצה, אם אנחנו נפרדים, אז היא רוצה לחזור לגור ליד ההורים שלה בקיבוץ, והוא, העבודה שלו במרכז תל אביב, נוח לו שהם כבר בשבע שנים גרים באותה דירה, זה פיצוץ, כלומר, איך את עושה את זה, שזה, איך בוחרים?
אני יכולה רק משהו להגיד, אני רוצה ככה לעשות דרמטיזציה, כלומר, איך זה מגיע לבית משפט, ואת אולי תתני את הפתרון באמת. הרי אצלנו בבית משפט זה מגיע בתור צו מניעה. אחד הצדדים מגיש צו מניעה שמונע ממנה וממנו לעבור מקום
גורי. לעבור לקיבוץ נגיד.
והצו הזה, והדיון הזה תמיד חייב להיות דחוף מאוד לפני כולם, כי זה תמיד דקה לפני שעוברי מתחיל בית ספר, ואז הם באים לבית משפט, ובית משפט אמור... זה תיק שהוא לא מכיר, זה תיק שהוא לא יודע, באים עם הצו הזה, ובדרך כלל אנחנו, מה ששופט עושה זה מבקש תזכיר, שמגיע אחרי הרבה חודשים, אז זה לא רלוונטי. יש היום את האפוטרופוס לדין, שגם נותן לך איזושהי הצצה באמת יחסית מוקדם, כן? אבל באמת, אולי פתרון זה לשלוח לגישור על העניין הזה.
מעבר לעובדה שאנחנו...
תצברי לנו, רונה, איך...
כשזה מגיע לבית משפט, אז כאילו אנחנו צריכים לקחת בחשבון שנכנסת רווחה לתוך הסיפור הזה, באים לבדוק את הבתים, וזה לא... זאת אומרת, בהגדרה זה לא מקום שאנחנו רוצים ללכת אליו כשאנחנו מדברים על פרידה. ועוד דבר, שבית המשפט לפעמים מחליט על מרחק של 20 קילומטר משני הבתים, שלכאורה זה נהוג אולי, אבל זה לא בהכרח טוב. 20 קילומטר זה הבדלים של ערים, זה לפעמים לבלות שעה בכבישים בבוקר.
ברור, עם ילד בן שנה מאחורה בכיסא.
כן, ואם דיברתם קודם על הכלים המצומצמים שיש לבית המשפט, אז אלה הכלים שיש לבית המשפט. זאת אומרת, בית המשפט פחות מגביל. ל-5 קילומטר, ל-10 קילומטר.
ואיך זה יכול להיראות, אם זה אצלך, אם זה בחדר הגישור, איך זה יכול להיראות?
בחדר הגישור, כמו שאמרתם קודם, זה אפשר להגיע לפתרונות מאוד יצירתיים. קודם כל, להחליט על מעבר מגורים, זאת אומרת, על רדיוס שהוא בהדרגה, בהדרגה לפי גיל הילדים. עד שהילדים מסיימים בית ספר יסודי, ההורים יגורו במרחק של איקס, נגיד חצי קילומטר או קילומטר, ממוסדות החינוך. אנחנו בודקים את המרחק ממוסדות החינוך ולא מהבתים של ההורים, זאת אומרת, פחות שמים דגש על המרחק בין הבתים, יותר למוסדות החינוך. כי הילדים צריכים להגיע כל בוקר לבית ספר. אז אנחנו יכולים להחליט עד סוף יסודי, הרדיוס הוא כזה, אחר כך הרדיוס הוא כזה, אחר כך יש עוד כל מיני אלמנטים שאפשר להכניס. כמה דקות ילד יכול לבלות בדרכו לבית ספר בדרכים. יש הורים שיחליטו שיש... 20 דקות זה סביר בעיניהם, יש כאלה שגם יגידו גם שעה זה בסדר, העיקר שהם לקחו את השליטה על זה כמו שאמרתם קודם, והם יגיעו לזמנים האלה מתוך הסכמה ביניהם.
אפשר להחליט... זאת אומרת, את מורידה את האופציה של הקיבוץ.
אז רגע,
בדיוק, אבל למה...
כמו שתמר אמרה.
אבל בדוגמה הזאת, למה שהיא תוותר? למה שהיא תוותר על הגור...
למה שהוא יוותר?
אותו דבר, נכון?
זו החלטה מאוד קשה, באמת.
קודם כל,
גם לעבוד, אני אוותר לא...
משפט יכול להחליט בכלל.
אני אוותר לא אחרי שהוא בחר להיפרד ממנו?
כן. אני רוצה... תרשי לי לחלוק עלייך על האמירה שכשהילדים צעירים...
את עושה מכוונת, את לא באמת חולקת
עליי. כשהילדים צעירים, אז עוד אפשר להעביר אותם. צריך גם לקחת בחשבון שיש ילדים רגישים, ששינוי כזה בחיים, בטח אם אנחנו עוברים מעיר לכפר, יכול לעשות להם איזושהי שריטה, או ככה לכל החיים, פתאום להתחיל במקום חדש, שלא נדבר בכלל על מעברים של לגור בחול, או לחזור מחול לארץ, שזה... נושא בפני עצמו.
זו תוכנית שלמה.
אבל כן, זהו.
על הגירה בחטיפת הג.
אבל אף אחד לא אמר שכשהילדים צעירים, זאת אומרת, אין לזה גיל עד גיל 12, לא נורא אם הם יעברו. זה ממש לא ככה, וגם בית המשפט לא מתייחס לזה ככה. ילדים צעירים יוצרים חברויות, חוגים, מתרגלים למרכז חיים, לפעמים גרים קרוב לאחד הצדדים או לשניהם של המשפחה המורחבת. למה שהיא תוותר? תראי, זוג מגיע לגישור, ושוב, גישור זה הליך וולונטרי, אני לא מכריחה אף אחד להישאר בגישור, אבל אני אומרת להם, יש לכם, קחו את ההזדמנות הזאת, שאתם בחדר הגישור, יש לכם הזדמנות להחליט על החיים שלכם. עכשיו, למה שהיא תוותר? אני לא אומרת לה לוותר, אני אומרת לה, קחי בחשבון את ההשלכות. את תחליטי, עד כמה רחוק את רוצה ללכת עם המלחמה הזאת של לגור בכפר, מה זה שווה לך? כי אנחנו כולנו יודעים שההליך משפטי זה גם יותר יקר, גם יותר זמן, גם עוגמת נפש, וגם ממש לא בטוח שאתה תצא עם התוצאות שאתה מייחל להם. אתה יודע איך אתה נכנס לבית משפט, אתה ממש לא יודע איך אתה יוצא.
ואחר כך גם יש ערכה תירור.
בית משפט ממעט לאשר מעבר של נכון. הורים, אלא אם זה בנסיבות ממש מיוחדות. עכשיו קראתי פסק דין על אימא חולת סרטן שרצתה לעבור עם הילדים שלה 250 קילומטר ממרכז החיים שלהם, כדי להיות קרובה להורים שלה. בית משפט לא יישאר. בית משפט שם דגש מאוד גדול על המעורבות של שני ההורים בחיים של הילדים, על החשיבות של זה, על החשיבות של לאפשר גם לאבא, גם לאמא, לקחת חלק משמעותי בחיים, גם אם הזמן השהות שלו, גם זמן השהייה הם לא שוויוניים.
נכון.
זאת אומרת, גם אם יש לנו, מה שנקרא, 6-8 או פחות מזה אפילו, אבל בית משפט מאוד שומר על המעורבות של שני ההורים בחיים שלהם, וככה גם אני, זאת אומרת, אני גם לא רוצה לדבר על בית משפט, אני מדברת על גישור. בגישור אנחנו יכולים להגיע לכל כך הרבה דרכים יצירתיות, אפילו ברמת התחבורה הציבורית, שההורים מחליטים שכל עוד הילד צריך לנסוע בקו אחד, ולא להחליף שני אוטובוסים מבית הורי אחד לבית הורי אחר, אז הם מאשרים את זה. מעבר לזה שיש כל מיני... ההורים צריכים לקחת בחשבון כל מיני שיקולים של הילד הולך לבית ספר, שוכח משהו, עד כמה ההורה האחר יכול להקפיץ לו את זה, זאת אומרת, זה המרחק בין ההורים.
זה ממש הבחינה ספציפית למשפחה פרקטית. הזאת, הטיילור מייד שאמרת,
ממש.
זה כל משפחה ומה שמתאים לך.
לגמרי. ואני פונה להורים, בין אם זה בשיחות משותפות וגם שיחות אישיות, ואני מבררת איתם באמת עד כמה רחוק הם רוצים להגיע עם ה... מלחמה הזאת, זאת אומרת, אני לא רוצה שהם, אני רוצה שהם יקחו את השליטה ויגיעו להחלטות ולהסכמות, שיתאימו להם, שיבנו את החבילה שלהם.
אולי דרך החיבור הזה, שאת עושה עם הילדים והמרחק וחצי קילומטר או קילומטר, או איך להגיע לבית הספר, אולי דווקא דרך זה, את מייצרת את החיבור הגדול יותר, להגיע להסכמה יותר רחבה של בני הזוג.
אני נותנת להם את האחריות שלה, שימו לב שיש לכם שותפות, זאת אומרת שאתם צריכים להיות שותפים בדבר הזה. ומעבר להכל, בהסכמים שלי, ואני ממליצה לכולם להכניס את זה גם להסכם שלהם, כי הרי אנחנו לא יודעים מה צופן פני עתיד, אנחנו מאחלים לכולם למצוא זוגיות, ואנחנו לא יודעים אם נרצה לעבור, לא נרצה לעבור, לעשות סעיף של איך אנחנו פותרים מחלוקות, של פתרון מחלוקות, בכל נושא שלא יהיה.
בגישור.
כן.
לא, אבל לאו דווקא בגישור, כי אנחנו ממש יכולים לבנות להם, להתחיל בשיחה, לעבור לייעוץ של מומחים, ובסוף להגיע לגישור לפני ערכאות משפטיות.
רונה, אני רוצה רק במדלה לפני שאת מסיימת, עכשיו התחלת איזה מיזם חדש, נכון, שקשור לחניכה של מגשרים צעירים? תני לנו בכמה שניות שיש לנו על זה.
כן, הרבה מגשרים צעירים פונים אליי ואומרים לי שהם למדו גישור, אבל אין להם את הביטחון להיכנס לחדר הגישור. אני הקמתי מיזם שנקרא איך ממשיכים מכאן. אני מזמינה מגשרים צעירים, אבל לא רק, למפגשי זום פעם בשבוע. אני מעלה דילמות, או ששולחים לי או שאני מעלה מעצמי. אנחנו עושים פשוט סיעור מוחות של כולם ומנסים להגיע לפתרון ולהדריך את המגשרים הצעירים, לתת להם יותר ביטחון להיכנס לחדר הגישור ולבוא עם פתרונות יצירתיים, כמו שאמרנו.
חשוב כל כך, כל מגשר מתחיל צריך חניכה.
אני רוצה רק לסכם ולהגיד שבסופו של דבר גישור זה גם איזשהו שריר שאתה מתאמן עליו.
לגמרי.
וברגע שאתה מבין שאתה יכול להגיע להסכמה במשהו אחד, אתה מוצא גם את הדרך לדבר הבא ולדבר הבא.